כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף כ"א תחילת הלכה ב', פרק שביעי, פרק האומר לחברו. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרעידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה, אומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך, מידה בחבל. מידה בחבל פירושו של דבר, כלומר אני מקפיד על המידה, בדיוק בית קור אפר אני מוכר לך, לא פחות ולא יותר. הרי שאם פחת כלשהו ינקה, הותיר כלשהו יחזיר. אם המוכר החסיר לקונה מהמידה הנקובה, הרי שנקה המוכר ללוקח מדמי השדה כפי שקצבו, באופן יחסי כפי מה שיחסיר לו, ואם הוסיף לו קצת על בית קור, הרי שיחזיר הלוקח למוכר את העודף של הקרקע או ישלם את דמיה. ולמרות שהכלל שאין הונאה לקרקעות, כל דין זה שאין הונאה לקרקעות, כלל זה חל רק שאלה המוכר או הפחית הקונה משווי מהדמים שהוא שילם על הקרקע. אבל כשיש טעות במידה, הרי שבוודאי יש דיני הונאה. ואם אמר המוכר ללוקח אין חסר אין יתר, כלומר אני מוכר לך בית קור אפר בערך, הרי שאפילו פחת רוב על לסעה, או אותי רוב על לסעה, שזהו שיעור 1 חלקי 24 מהמידה שמחר לו, הרי שהגיעו ואין כאן שום סיבה למקח טעות, או צורך לפצות ברמה כזאת או אחרת את המוכר או את הקונה. אבל אם יותר מכאן, אם הפער כאן, בין מה שהובטח למה שקיים, זה פחות או יותר מאשר רוב הלסעה, הרי שיעשה חשבון, כלומר הוא מנקה לו את מה שפחת ומחזיר לו את מה שהותיר. מה הוא מחזיר לו? אומרת המשנה, מאות, כסף. ואם רצה המוכר ליטול את מותר הקרקע, הרי שהקונה חייב להשיב לו את הקרקע, והוא לא יכול לפצות אותו רק בממון, אלא אם המוכר דורש, הרי הוא יחזיר לו את הקרקע. ולמה אמרו לו, ולמה אמרו מחזיר לו מאות? עונה המשנה, ליפות כוחו של מוכר, כלומר זה פועל רק לטובת המוכר. שאם המוכר מסכים או דורש לקבל כסף ולא קרקע, ראוי שהוא יכול לדרוש כך. אומרת המשנה, שאם שיער בשדה בית 9 קבין, אם המותר היה 9 קבין לבית קור, ולא 7 קבין כשיעור רובע לבית צעה, ונמצא שהמותר הזה שייך למוכר, שהרי ב9 קבים חשוב להיקרא שדה, ובגינה כשמחה לו גינה בית חצי קו עם העודף, אם המותר הוא בית חצי קו שהוא שיעור גינה, וכדברי רבי עקיבא, השיעור הוא בית רובע, אם המותר של הגינה היה בית רובע, הרי שמחזיר לו המוכר, הקונה למוכר את הקרקע, כלומר את מותר הקרקע, והוא לא חייב להחזיר לו מאות. אם כן, נמצאנו למדים מדברי המשנה, שאם המותר בשדה הוא בית 7 קבין והמחצה לבית קור, כלומר רוב הקו לבית צעה, הרי זה נמחל. מבית 7 קבין והמחצה עד בית 9 קבין ולא עד בכלל, הרי שיעשה חשבון. אם זה בית 9 קבין ויותר יחזיר קרקע. ולא הרוב בלבד הוא מחזיר, אלא כל המותר, והבבלי מבאר, שבה המשנה ללמדנו, וכך יש לגרוס, לא המותר בלבד הוא מחזיר אלא כל הרובעים, כלומר, שאם אמר הן חסר הן יתר והותיר לו יותר מרוב הלסעה, ששנינו במשנה שעושה עם חשבון, או מחזיר לו קרקע, הרי שהוא מחזיר לו את מה שהוסיף יותר מרוב הלסעה, לא רק את זה הוא מחזיר. אלא הוא צריך להחזיר את כל מה שהותיר, כלומר אם המותר היה בית 8 קבין לבית קור, לא אומרים לקונה תחזיר רק בית מחצית הקו, שהרי אם היה המותר רק 7.5 קבים, זה היה בתוך המחילה אם הוא אמר אין חסר אין יתר של בערך. אלא כיוון שעברת את השיעור, את הסטייה המותרת, אתה חייב כבר להחזיר את הכל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, יחא אתמר הגיעו, ויחא אתמר לו את הרוב בלבד מחזיר לו אל הכל המותר. כלומר ברישא של המשנה למדנו שעד רובע הסעה הגיעו והוא צריך להחזיר רק את היותר מרובע. ואילו בספר למדנו שכשהוא מחזיר, כלומר שיש כאן, מעבר לפער המותר, מעבר לסטייה המותרת, התקינה, הרי הוא צריך להשיב הכל. מתרץ הירושלמי אמר, מכיוון שאת מוציאו לפחות מחבל, מכיוון שהוא יותר מרובע, נמצא שמשהו אמר לו אין חסר או יתר, הדברים הללו בטלים. אם כן הוא מחזירו, את למידה בחבל, הוא צריך להשיב לו את הכל. כפי שלמדנו ברשע של המשנה, שאם הוא אמר לו בדיוק, הרי שאפילו על פער קטן הוא חייב להשיב לו. נמצא שבאופן כזה, אם הוא סתה, אם שיעור הפער הוא, שיעור העודף הוא, מעבר לבית רוב, הרי הוא צריך להשיב הכל. כי זה נחשב, כאילו הוא אמר לו מידה מדויקת. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ג', אומרת המשנה. מידה בחבל אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר. כלומר, כאן מדובר שהמוכר לחברו בית קורפר אמר לקונה את שני הלשונות הסותרים. הרי אם הוא אומר לו מידה בחבל, משמע מידה מדויקת, ואם הוא אומר לו אין חסר אין יתר, זה כאילו שאומר לו בערך, כלומר הוא לא מקפיד על המידה. וכאן הוא אמר לו את שני הלשונות, גם מידה בחבל אני מוכר לך, כלומר מידה מדויקת, וגם אין חסר אין יתר, כלומר בערך. הרי נשאלת השאלה איזו לשון כאן יותר דומיננטית ובעצם מהווה את המשמעות האמיתית של המחירה. אומרת המשנה, הלשון האחרון ביטל את הלשון הראשון. ביטל הן חסר הן יתר את הלשון מידה בחבל. ואם הוא אומר לו הן חסר הן יתר מידה בחבל, שכאן הוא קודם כל אמר לו הן חסר הן יתר בערך, לאחר מכן הוא אמר מידה בחבל, הרי שאף כאן, הלשון האחרון יש בכוחה לבטל את הלשון הראשון. ביטל מידה בחבל את הן חסר הן יתר, והלשון האחרון היא זו שקובעת כל אלו דברי בן אנס, שהרי בן אנס סבור שתמיד אנו אומרים שלשון אחרון עיקר, ויש בכוחו, בכוחה של הלשון האחרון, לבטל את הלשון הראשון. אולם חכמים חלוקים על בן אנס וסבורים, שבאופן כזה אנו תופסים את המשמעות הפחותה שבין שני הלשונות, בין שזהו הלשון הראשון ובין שזהו הלשון האחרון. והלשון שיש בה פחות, הרי שהלשון הזו היא זו שקובעת, כפי שאומרים, תפסת מרובה לא תפסת. ממשיכה המשנה ואומרת, בסימניו ובמיצריו. כלומר, אדם אומר לחברו בית קורפר, אני מוכר לך, באלו הסימנים והגבולות, באלו הסימנים והמצרים. הרי שפחות משטות, כלומר, אם פחת לו מבית הקור שישית, וכל שכן פחות משישית הגיעו, הרי שהוא לא מנקה לו, עד שטות, אבל אם פחת לו יותר משטות, הרי שינקה מן הדמים, ואם אותו לו יותר משטות יחזיר לו, עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי תנא רבי חייא, מה דינו של אדם המוכר עבד לחברו ונמצא שאותו עבד הוא גנב או קוביוסטוס גונב נפשות, וכעת הקונה טוען כלפי המוכר, אדוני, רציתי לקנות עבד, לא רציתי לקנות גנב, לא רציתי לקנות שודד גונב נפשות. באופן כזה הגיעו טענת המקח טעות כאן של הקונה נדחית על הסף, והסיבה שסתם עבדים הם בחזקת אנשים לא בהכרח כשרים, אלא דווקא גנבים או גונבי נפשות. היות והוא לא יתנה במפורש שהוא רוצה עבד כשר, הרי שטענתו נדחית על הסף והמקח קיים. אבל אם נמצא העבד ליסטים, כלומר עבד כזה שגונב נפשות והורג נפשות, או לחילופין מוכתב למלכות, כלומר שהמלך כבר למעשה הלאים אותו, הרי שלא הגיעו המקח בטל, שעל מנת כך הוא בוודאי לא קנה, כי רוב העבדים אינם כאלה. למדנו במשנה, אומר לחברו, חצי שדי אני מוכר לך, כך היינו בפסקה האחרונה של המשנה, בסימניו ובמיצריו, פחת משטות הגיעו עד שטות ינקה. רבו נאמר, מביא הירושלמי, השטות עצמו מנקה, גם אם זה יהיה שטות בדיוק, הרי שהוא צריך לנקות מדמי השדה. וכעת נעבור בסייעתא דשמיא להלכה ד'. אומרת המשנה, הוא אומר לחברו, חצי שדה אני מוכר לך, ויש בשדה חלקות משובחות יותר, וחלקות פחות משובחות, אפילו חלקות כחושות. ונשאלת השאלה, איזה חצי הוא צריך לספק לו? האם את החצי היותר משובח או הפחות משובח, הרי שמשמנין ביניהם? כלומר, שומעים את כל השדה ורשאי המוכר להשאיר לעצמו את החלקה השמנה יותר, אבל כפי ערך חצי השדה. ונוטל הלוקח חצי שדה, הוא היינו קדמי חצי שדה ומנקחו שבה. כגון אם הייתה השדה בתמי העמה, זה השיעור שלה, ושוויה 100 דינרים, ויש בה חלקה שמנה, שהיא רק בת 30 אמה, אבל שוויה 50 דינרים, הרי שרשאי המוכר ליטול לעצמו את 30 האמה האלה בשווי 50 דינרים, ולתת לקונה את החלקה הכחושה בת 70 אמה, היות שיש בה 50 דינרים. כלומר, הקונה לא באמת מפסיד, כי הוא מקבל באמת חצי מהשדה, לא חצי בשטח שאז הוא היה מפסיד במאות, אלא חצי גם בשווי. משמנים, עושים סנכון בין שני הנתונים הללו, בין נתון של מידה, של שטח, לבין נתון של שווי, ועל פי זה מקבל הקונה חצי, אבל המוכר הרוויח שהוא קיבל את השלושים המשובחות יותר. אומרת המשנה, חציה בדרום אני מוכר לך. אם הוא אמר לו חצי שדה בצד הדרומי אני מוכר לך, משמנים ביניהם, שמים את דמי כל השדה, ונוטל חצייה בדרום, כלומר הלוקח, הקונה, נוטל בדרום כפי ערך חצי השדה, בין אם הוא כחוש ובין אם הוא שמן. והוא הקונה מקבל עליו מקום הגדר, כלומר לשעבד לתת מחלקו מקום לצורך בניית הגדר, וכן חריץ ובין חריץ, כלומר מקום בשביל חפירה רחבה וחפירה צרה, זהו הקרוי חריץ ובין חריץ, שנותנים וחופרים מאחורי הגדר. וכמה הוא חריץ? 6 טפחים. וכמה הוא בין חריץ? 3 טפחים. כלומר מאחורי הגדר עושים גם את השטח של עומק ברוחב 6 טפחים ו3 טפחים, והסיבה כל זאת בכדי שהנמייה לא תוכל לקפוץ לתוך שדהו. שערים היו עושים חריץ בלבד, חוששים שמה תיכנס הנמייה לתוכו ומשום תקפוץ, לכן עושים גם חריץ וגם בין חריץ בכדי לשמר את השדה מן הנמיות והמזיקים. אומרת הגמרת, אני אומר לך ורוח חצי שדה אני מוכר לך. ואמר לו פלוני מקיפך, כלומר הוא סימן לו את מצרי, את גבולות השדה, על ידי כך תדע לך פלוני מקיפך מהצד הזה ומהצד הזה, הוא פלוני מקיפך מהצד האחר, וחצי פלוני מקיפך. נחלקו האמוראים באיזה אופן הוא שם לו את חצי השדה. רבונה ורבידה ורביר מאחד אמר, נותן לו כמין פנדו, כלומר הוא נותן לו שיעור של רצועה, כפי שמבאר הפני משה. פנדור מלשון פנדה, והוא אזור רחב וחלול, הוא כלומר שנותן רצועה אחת רחבה כנגד מזרח, הוא כנגד ארום, הוא כנגד חצי מערב שיהיה לערך חצי השדה. וחד אמר נותן לו כמין מטלית, כלומר מאותו צד שנתן לו חצי מודד לו, ונמצא שנותן לו חצי מהשדה לאורכה. וחד אמר נותן לו כמין פסיקיה, כמין חגורה, לשון הפני משה, חתיכות חתיכות. ובאפ ליגי ממן דאמר כמין פנדו. דלדידי נותן לו רצועה אחת הפני כל המצרים כפי שראינו לאל, והוא סובר שלכן הוא אמר לו וחצי פלוני, שיהיה נוטל אלו החתיכות עד כנגד אותו החצי, הוא כמו שני משולשים כזה, ובלבד שיהיה חצי השדה. הדרן הלך, זכינו לסיים פרק האומר לחברו, נתחיל כעת פרק שמיני, פרק יש נוחלין הלכה א'. אומרת המשנה, יש נוחלין ומנחילין. כלומר יש כאלו, יש שמנחילים ואף נוחלים. קרובים היורשים את קרוביהם ואף מורישים להם, יורשים זה את זה. ויש נוחלין, כלומר הם יורשים את קרוביהם, אבל לא מנחילין, הם לא מורישים להם. יש מנחילין ולא נוחלין, כלומר מורישים לקרוביהם ולא יורשים אותם. ויש שלא נוחלין ולא מנחילין, כלומר למרות שהם קרובים שלהם, אין אצלם דיני ירושה זה לזה. אלו, מבארת המשנה, נוחלין ומנחילין, האב את הבנים. אם האבא נפטר, הבנים יורשים, ואם הבנים נפטרו ואין להם ילדים, הרי שהאב יורש. יוצא שאלו נוחלין ומנחילין, והבנים את האב, והאחין מן האב, אם אדם נפטר בלא ילדים, ואביו לא קיים, הרי שאחיו מאביו יורשים אותו. כגון ראובן ויוסף בני יעקב יורשים זה את זה, אף על פי שאינה מהם אחת, שנאמר ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו, ודווקא האחים מן האב יורשים זה את זה, אבל לא האחים מן האם. אומרת המשנה, נוחלין ומנחילין, כל אלו גם נוחלין וגם מנחילין, גם יורשים וגם מורישים. אומרת המשנה, האיש את אמו, כלומר אמנם הבן יורש את אמו, כפי שנאמר וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, ונשאלת השאלה כיצד בת יורשת שני מתות, אלא זו שאביה משבט אחד ואמא משבט אחד, כלומר משבט אחר, ומתו וירשה אותה, נמצאת אותה בת יורשת שני מתות, שני שבטים. וכיוון שכתוב ממתות, מקיש מתי אב למתי האם, המתי האב בן קודם לבת, אף מתי האם בן קודם לבת, כלומר שמדובר בכתוב בכגון שאביה משבט ראובן ואמא משבט שמעון, ולא היו להם בנים כי אם בת זו, שרק אז היא יורשת אותה. והאיש את אשתו, הבעל יורש את אשתו, ובני החיות, כלומר בני אחותו של המנוח של המת, יורשים אותו, כשאין לו יורשים הקרובים יותר מהם, כגון בני דינה יורשים את ראובן אחיה של דינה, בהנחה שאין לראובן בנים ולא הניח אב, אח או אחות ליורשו. שערים דינה הייתה קיימת, היא הייתה יורשת. כיוון שדינה נפטרה, הרי היא הורישה להם את הזכות לירש אותו. כל אלו נוחלין, אבל לא מנחילין. למשל, הבן לא מוריש לאמו, אמא לא יורשת בן. וכנ"ל, זה הדרך, כלומר, הבעל לא מוריש לאשתו, האישה לא יורשת את בעלה. וכנ"ל, אין בני אחיות מורישים לאחי אמא. אומרת המשנה, האישה את בניה, והאישה את בעלה, ואחיה הם מנחילין ולא נוחלין, והאחים מנהם לא נוחלין ולא מנחילין. ממשיכה המשנה ואומרת, סדר נחלות כך הוא, נאמר בתורה איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלותו לביתו. למדנו מפסוק זה שבן קודם לבת, כלומר אם אדם נפטר והניח בן ובת הרי שהבן יורש ולא הבת, וכנ"ל על פי זה הדרך כל יוצאי ערכו של בן קודמים לבת, כלומר אם מת הבן בחיי אביו והניח ילדים, הם יורשים את אבי אביהם ולא ביתו. בת קודמת לאחין של המת, אם המת נפטר יש לו אחיו ובת הרי שביתו יורשת, וכנ"ל יוצאי ירחה של בת קודמין לאחין, כלומר אם הבת כבר נפטרה ויש לה ילדים, כגון בנות הרי שהן יורשות ולא אחי האב, אחין קודמין לאחי האב של המת, כלומר אם המת נפטר אין לו ילדים, אין לו נכדים, יש לו אחים ואח של האבא, הרי שהאחים קודמים לאחי האב, כנ"ל יוצאי ירחן של אחין קודמין לאחי האב, אם אמנם אין לו אחים, אבל יש ילדים לאחים שלו, הרי הם קודמים לאחי האב, זה הכלל. כל הקודם בנחלה, יוצאי ירחו קודמים. ואם אין יוצאי ירחו קיימים, הרי חוזרת נחלתן אצל האב. ממשיכה המשנה ואומרת, והאב קודם לכל יוצאי ירחו. כלומר, אם האב לא יניח זרע, הרי שאביו קודם לבניו שהם אחי המת. וכן אבי אביו של המת קודם לאחי אביו. ואבי אבי אביו קודם לאבכי אביו. אבי אביו של מת, וכן לעולם האב קודם לבניו, כל זה דווקא שאין למנוח ילדים, אבל אם יש למנוח ילדים בוודאי שהם יורשים, אבל אם יש אבא ואחים, הרי שהמנוח מוריש לאביו או ליוצאי ירחו של אביו ולא לאחיו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבארת הגמרא כתיב נאמר בתורה שכי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. תנא רבי ישמעאל, שינה כתוב נחלה זאת מכל נחלות שבתורה. כאן התורה לגבי נחלה של בת שינתה מהלשון בכל התורה, שבכולן כתוב ונתתם, למשל לגבי האחים כתוב ונתתם את נחלתו לאחיו, כתוב ונתתם את נחלתו לאחי אביו, כתוב ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו. מה שאין כן כשהתורה מגיעה לירושת הבת, אומרת התורה וכאן כתוב והעברתם. מדוע שינתה התורה? בכדי ללמדנו עיבור הדין הוא שתהיה הבת יורשת, כלומר זהו חידוש של התורה כאן, כביכול עיבור הדין, כביכול התורה שינתה מהכלל ומהדין לצורך כך. אומרת הגמרא, חכמי הגויים אומרים, בניגוד לחוכמת ולדעת תורתנו הקדושה, שבן ובת שווין כאחד, וכך הם ביארו את הפסוק דין ונדר שאת הפסוק ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, שדווקא אם אין לו בן הנחלה עוברת כולה לבת, אבל אם יש לו בן הרי ששניהם שווין שניהם יורשים. הטיבון מביאה ירושלמי קושיה בכדי לדחות את דרכם, והכתיבה לא נאמר לגבי ירושת האח, ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו. על פי העיקרון שלימדו אותנו חכמי הגויים, היה מקום לומר, האם יש לו בת, שניהם שווין, הבת והאחים שווין, והלא זה לא כך. הלא אתם מודים, אתם מודים, בירושת האחים דלי תבר, שדווקא כשאין בת, כלומר כשהבת מתה, בחיי המנוח האחים יורשים אותו. אבל אם היא חיה, היא יורשת בכלל, ואתם לא אומרים שהיא יורשת ביחד איתם, אם כן הפכה, מתי הבת יורשת? כשאין בן. אבל אם יש בן ובת, הבן לבד יורש והבת לא יורשת. והר הירושלמי, בניגוד למה שחכמי ישראל ביארו, שכל יוצאי ירחו של בן קודמים לבת, ואם מת הבן בחיה הנפטר ויש לה נפטר נכדות מהבן, הרי שלמרות שהמנוח הותיר בת ונכדים מביתו או מבנו, הרי שהנכדות מהבן שלו יהיו קודמים לביתו, הרי שהצדוקים אומרים, שאם הנפטר הותיר נכדים מהבן, הרי שהם לבדם יורשים את הסב. אבל אם יש לו רק נכדות, הרי שבת הבן והבת שניהם שווים בנחלה. הרי לפי חכמי ישראל, לפי דעת הפרושים, לפי דעת חכמנו הקדושים זיכרונה לברכה, הרי שתמיד יוצאי ירחו של בן קודמים, למרות שיצא מצב אבסורדי. יש לאדם בן ובת, הבן נפטר, ולבן שלו יש בת, כלומר יש נכדה. כעת הסבא נפטר, יש נכדה מבן ויש בת. לפי הצדוקים באופן כזה עושים שווה בשווה. לפי חכמי ישראל הנכדה יורשת הכל ולא הבת שלו. דינון דרשה, הצדוקים דרשו, מבת בנו הבא מכוח בני הרשתני, ביתי הבא מכוחי אינו דין שתירשני. בוודאי שהבת יותר קרובה ויותר מגיע לה מאשר הנכד שהגיע מהבן. אמרו להם חכמים הפתאום, לא אם אמרתם בבת הבן שאינה באה אלא מכוח האחים, הרי מכוח מה הנכדה הבת של הבן יורשת מכוח האחים? תאמרו בבת שאינה באה אלא מכוח הזקן, מכוח הסב, כיצד תאמרו שהבת תירה שווה בשווה עם אחות האב? שהרי בוודאי אתם יודעים שאם יש כאן אחים והם בני הזקן, ובת, שאין הבת נותנת כלום במקום האחים, ואם היא באה עכשיו לדעתכם נראה שאינה באה אלא מכוח הזקן. וזה מה שאומר הירושלמי, במקום שאין אחים, ואם כן הוא רק הוכה אצל האחין, וכשם שאינה יורשת עם אחיה, כך אינה יורשת עם בית אחיה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.